בבית, באלכסניה, ברשותכם, חברים יקרים, אהובים. אנחנו התחלנו את חודש שבט, חודש שבעצם אנחנו מדברים עליו מבלי לדבר עליו ביציאת מצרים. למה אני אומר שאנחנו מדברים עליו מבלי לדבר עליו? כי כל שנה מחדש אנחנו עסוקים בחודש שבט בזמן שאנחנו קוראים בתורה על יציאת מצרים. זאת אומרת שחז"ל עשו לנו פטנט נחמד וגילו לנו דרך רמז שהיציאה ממצרים קשורה באופן ישיר לכניסה לארץ ישראל ולעיסוק בארציות, כלומר בכל מה שנוגע לקודש שמתגלה בעולם הזה, הקדושה שבטבע. ולכן יש קשר הדוק בין הקריאה בתורה ובין הזמן שאנחנו נמצאים בו, וכמובן במודע אנחנו צריכים לכוון מה שקורה גם בתת מודע. בלוח השנה העברי מצאנו שתי מערכות הקשורות למימד הזמן, ודרכן אנו מתקנים בסיעת הדשמיה את חטאו של אדם הראשון. בסופו של דבר זה מה שבאנו לעשות, לתקן את חטאו של אדם הראשון מבחינה לאומית, וזה זולג ונכנס גם לבחינות הפרטיות שלנו, שכל אחד בעצם בגוף של עצמו, בנשמה של עצמו, באישיות, בתאים היותר קטנים, צריך להמשיך את התיקון הגדול הזה. התיקון הגדול הזה הוא בעצם להבין שיש אל אחד, והוא שולט על כל המציאות. שום פרט בחיים שלנו לא יוצא מהאחיזה האלוהית פה. אין מקרה בעולם שהוא מחוץ למערכת העליונה, שהקדוש ברוך הוא לא מדריך, לא מנהיג דרכה. כשאנחנו תופסים את העיקרון הזה, אנחנו מבינים יותר את הביטוי השם אחד של שמע ישראל, שאנחנו חוזרים ומייחדים. מה זה לייחד את השם? פשוט להבין שאין בלתו. לא קיימת מציאות אחרת מחוץ להשגחה שלו. מה הם שתי הבחינות, המערכות? המערכת הראשונה, א', תכונתה הפנימית של המערכת הראשונה דוחפת אותנו להתנתקות מן החומר ולעלייה אל קומת הרוח, כגון יום הכיפורים וההתכנסות שבתקופת החורף. כלומר, יש זמן בשנה, בלוח העברי, בו יש לנו דווקא סלידה. אומרים לנו, תצא קצת, תתרחק קצת מהעולם הגשמי הזה, כדי להתחבר מחדש אל הערכים הפנימיים של החיים שלך, אל השורשים הפנימיים שלך. אבל יש מערכת שנייה שחייבת לבוא ולהשלים את המערכת הראשונה, ולא חז ושלום האדם מתנתק ומת מקיצוניות ברוח. אסור להיות בקוצר רוח, כי אז אי אפשר לשמוע בכלל, כמו שקרה במצרים, לא שמעו אל משה מקוצר רוח, אבל אסור להיות באובר רוח, וצריך כל הזמן איזון. כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשניים, כלומר, בשתי המערכות גם יחד, זה נקרא זכר ונקבה, אז גם במימד הזמן יש זמן ששייך יותר לזכר וזמן ששייך יותר לנקבה. אז הנה התקופה השנייה, בתקופה המערכת השנייה, מחודש שבט שאנחנו עכשיו מתחילים אותו ואילך, בדיוק הפוך, אנחנו נפגשים דווקא עם המגמה לקידוש ענייני העולם הזה וההתחברות אל הטבע. זאת אומרת שיש לנו כאן דו-קוטביות. מצד אחד יש לנו את הטבע, שהוא חשוב מאוד. מצד שני, אני צריך גם לדעת איזה מרחק אני צריך לשמור מאותו טבע. אני יכול להרחיב את הרעיון ולהגיד שבעצם שני הכתבים של כל המציאות זה ישראל ומצרים. זהו, זה בעצם הסוגריים של כל המציאות. כל מה שיש אחר מישראל ומצרים זה באמצע. אם הבנת את המתח בין ישראל ובין מצרים, הבנת את כל החיים. בשביל מה מצרים? כי זה הגוף של ישראל. בשביל מה ישראל? כי זאת הנשמה של מצרים. ומה המתח ביניהם? זה בעצם התנועה של כל המציאות. בגלל שיש את הכותביות הזאת, יש תנועה שמקדמת את כל החיים. למה ישראל צריך את מצרים? ולו לדבר אחד. לדעת לצאת ממנה. זה מספיק. לפעמים נותנים לך רפרנס רק כדי שתדע לא להיות יותר מדי בפנים. ולמה מצרים צריכה את ישראל? כדי שיהיה לה משהו להסתכל, מודל. לוח השנה העברי מאזן בין מה שקורה בחודשי הקיץ ובין מה שקורה בחודשי החורף. כנגד ראש השנה למשל בתשרי, ראש השנה לאילן בחודש שבט. כלומר, אני עכשיו יכול לומר שאנחנו כבר בראש השנה, לפחות לפי בית שמאי. אתמול היינו ראש השנה לאילן. דרך אגב, כל החודש הוא ראש השנה לאילן. כי ממה נפשך? או שזה בראש חודש, או שזה ב-15 לחודש, זה בעצם כולל את כל החודש, כי שם הראשית, כי שם הגרעין. כלומר, החודש הזה יש בו קורטוב של חידוש החיבור, בוא נגיד השלום בין השמיים ובין הארץ. זה הגאולה. הרוגז של כל הגלות זה ניתוק של הקדוש ברוך הוא מהקרקע. השלמות, ההשלמה, הגאולה, זה חזרה של הקדוש ברוך הוא אל הקרקע. מחזיר שכינתו לציון. לכן, אני רואה שראש השנה מצד אחד, מה אומרים לי? אתה מתחיל כבר להתרחק מענייני החומר, לאט לאט. אתה מתחיל להיות לאט לאט רוחני, זה מכין אותך, מכשיר אותך. בראש השנה לאילן, אנטיתזה. אני חוזר. שורה שנייה, כנגד יום הכיפורים, שזה ממש C של השביטה האנושית, ימי הפורים, באדר. כלומר, חזרה אל התאימה, אל האכילה, אל התיקונים, כאן בעולם הזה. מבחינה אבסולוטית שתבינו, זו אותה אנרגיה. רק שאנחנו חווים אותה בצורות אחרות. הכל לפי הכלים. אבל האנרגיה היא אנרגיה דומה, אומר הזוהר, כפורים. לכן קוראים לו כיפורים, זה כמו, ממש. כנגד חד הסוכות בתשרי, גם שם אני יוצא מהבית. אני עוזב את החומר של הבית. נכון שאני נוגע בחומר אחר, אבל יצאתי מהקונחייה. חג הפסח בניסן. שם אומרים לי דווקא להיות בתוך המנגנון המשפחתי, התא הזה. כנגד שמחת תורה בתשרי, שזה גם כן דבר עליון מאוד, מתן תורה בסיוון. התורה כאן יורדת לעולם ומתחברת אל החומר. אז הנה לנו שתי מערכות משלימות אחת את השנייה ומחויבות במציאות הדואלית של עולמנו. זה חשוב לדעת לא רק כדי לראות משהו מעניין, אלא שכשאני עושה משהו בחיים אני צריך לקחת בחשבון את שתי הבחינות. אני צריך לדעת שכשאני עוזב מדרגה, אני לא עוזב לגמרי כי אני חייב לעשות משהו שמאחד ומתקן ונותן איזון בין המדרגות האלה. אז אסור להיות או, צריך להיות גם וגם. וזה דבר מאוד מאוד קשה ליישום, כיוון שאנחנו יש לנו נטייה של קיצוניות כזאת. או הכל או לא כלום. והקדוש ברוך הוא מדריך אותנו שבעולמנו אנחנו חייבים את שתי המערכות האלה. לא בכדי התחילה התורה באות ב', כי יש לנו שתי מערכות, תקרא לזה יום ולילה, תקרא לזה זכר ונקבה, תקרא לזה מה שאתה רוצה, שמיים וארץ, נשמה וגוף, זה אותו דבר. ואני חייב את שתי המערכות האלה. חגי החורף, אנחנו עכשיו בעיצומה, סיימנו את כל התקופה של החורף, עכשיו אנחנו מתחילים תקופה חדשה, מהיום. חגי החורף שייכים יותר לרוח, ועניינם לשמור על העוגן הנשמתי של ישראל. עושים תשובה, חוזרים, מתאגנים עם השורש העליון, ויום הכיפורים, וחג הסוכות, והכל הכל הכל רוחני כזה. חגי הקיץ מחברים אותנו חזרה אל הטבע, כדי לאזן את המכלול. ולכן, תורת ארץ ישראל היא תורה שלמה. היא תורה שדואגת גם לגוף, לא רק לגוף הפרטי, כמו בתורת חוץ לארץ, אלא לגוף הלאומי של עם ישראל בארצו. ההבדל המהותי ביותר בין חגי החורף ובין חגי הקיץ, הוא ריכוז החגים בתשרי, והרווח הגדול בין כל חג וחג בקיץ. תשימו לב, בחודשי החורף הכל מרוכז, בקיץ הכל מתרחב. למה? מכאן שהתיקון הנעשה בקומת הרוחניות בחודש תשרי, כיוון שזה קשור לרוח, אינו זקוק לזמן. ברוח אין זמן, בנשמה אין זמן. הזמן שייך רק למימד של העולם הזה. אז אם אני עוסק בעניינים של רוח, אני לא צריך זמן. למשל, כשיצאנו ממצרים, מה נגאל שם? הנשמה בלבד. הגוף עדיין לא גמר את תיקונו. אז כיוון שהיה גאולה לנשמה, אז הגאולה נעשתה בחיפזון. לא צריך זמן. הגאולה האחרונה שדואגת יותר לפורקן הגוף, אז המנגנון שלה זה כמעט כמעט. כי זה לוקח את הקצב, מתלבש בקצב של הגוף. לכן, בחודשים של החורף, הכל מצומצם, לפי שהכל עניין של רוח, שהתיקון שייך לנשמה. אבל בחודשי הקיץ, שהתיקון שייך לחומר, אז דורש התייחסות שהיא בחינת תיקון של כמעה כמעה. לאט לאט, כיוון שצריך לכבד את הירידה אל העולם הזה. כמו התינוק בתוך הבטן של אמא, אין לו זמן. בתוך המציאות העוברית. אבל כשהוא מתחיל את חייו בעולם הזה, הכל מתחיל להתלבש בזמן. אנחנו גם לא סופרים את הזמן שקדם, כי אין זמן. לא שזה לא מעניין אותנו, שם אין זמן. בבטן האמא אין זמן. הבירור ההדרגתי, דרך אגב, הנוזלים שבתוך בטן האם, הם תמיד טמאים. גם כשהם לא יצאו החוצה. פירושו של דבר, לא מעניין אותנו עובר שנשאר עוברי. אתה צריך באיזשהו שלב לצאת מהמדרגה הזאת ולהיות. אז הבירור ההדרגתי של עולם החומר מתלבש בחוקיות הטבעית, ולכן הוא דורש זמן. אז הכל מתלבש גם בחוקים של הזמן וגם בחוקים של המקום, מכבד בעצם את כל ההדרגתיות האנושית, אלא אם כן מדובר בנס. סליחה? כן, הוא נמצא בעולם של תומעה. כן, כי זה בעצם עולם לא שלם. מה זה תומעה? תומעה זה חוסר שלמות. נכון, אז מה? אז הוא לא שלם. הוא לא שלם כי הוא עדיין לא חי. זה לא החיים שלו. בוודאי. זאת אומרת שלא מעניין אותי מה את חושבת מבפנים. מעניין אותי מה את עושה גם. אפשר לחשוב הרבה דברים, אבל העשייה שלנו היא בעצם בסופו של דבר מחברת בין הפנים ובין החוץ. נכון? כולם משתגעים כשמישהו בעצם חושב ולא מדבר. לא יודעים לאיזה מפלגה הוא שייך. ברגע שהוא מתחיל לפתוח את הפה, לא שאנחנו צריכים לחכות, אנחנו יודעים בדיוק לאן הוא שייך, אבל זה בסדר. אז הבירור הראשון מתחיל בחודש שבט. דרך מה? דרך אכילת הפירות. כמובן שאתם מבינים שאנחנו מיד קשורים לחטאו של אדם הראשון. לא לשכוח את המגמה. אנחנו בקלות יכולים ליפול לעולם אינדיבידואלי דתי. שאתה שוכח בכלל מה באת לעשות בכלל בעולם כאומה, כלא יודע מה, כתיקון כללי. מה שמעניין אותך זה האם, כן, חיכית כך וכך שעות בין זה לזה, נכנסת לתוך פרטים, פרטים מפרטים שונים. זה בסדר גמור, אבל אל תשכח את המגמה הכללית, כל רגע. קידוש פנימי יותר, כי זה קידוש חיצוני יחסית, אתה אוכל פירות, אתה בעולם של גוף, מברך, מתקן, פירות שנשתפכה בהם ארץ ישראל. זה לא מספיק. למדנו כבר שחודש בדיוק לאחר מכן, כשאין שנה מעוברת, אז יש תיקון ובירור פנימי יותר. שם נעשה בחודש אדר, אני כבר שותה את המיץ של הפרי. כלומר, זה כבר יותר קשה, אני צריך להיכנס פנימה. פורים דורש ממני סוד. כי אם אני לא יודע להיכנס פנימה, אז אני מתקן רק את מה שאני רואה בחוץ. אבל זה לא מספיק. כי תלמיד חכם אמיתי צריך גם לדעת לתקן עוד יותר קשה את הבשר. כי זה בסופו של דבר הנפילה הגדולה. לכן חודש לאחר מכן, פסח. נכון? אז אנחנו בעצם בשלושה שלבים של תתוו. ט"ו בשבט, ט"ו באדר וט"ו בניסן. והטו-טו-טו הזה הוא בעצם כניסה, כניסה, כניסה וחדירה אל התוכן הקשה ביותר. עד שהגמרא אומרת שמי שאינו תלמיד חכם אסור לו לאכול בשר בשבת. כי הוא לא יודע לעשות את התיקונים האמיתיים של הבשר, אז הוא אוכל רק לסובע ביטנו. לכן, באדר יש לנו תיקון דרך שתיית היין, והבירור המורכב ביותר, כן, נעשה בפסח דרך אכילת הבשר. שם צריך כבר להיות תלמיד חכם כדי למצוא את הקדושה שנמצאת בחיצוניות הכי גסה שיכולה להיות. אם אני לוקח את ההגדרות שאמרתי בתחילת השיעור, מצרים, זה הבשר, בשר חמורים בשרם. זה החומר הכי גס. ומה אומר הקדוש ברוך הוא? וידעו מצרים כי אני י' כ' ו' כ'. אני רוצה שזה יגיע לשם, רבותיי, זה לא מעניין אותי שאתם יודעים מי זה שם הוויה. האם החלק המצרי שבך יודע את זה? האם החלק היצרי שבך יודע? האם החלק הבשרי שלך? עד שאין לך ליבי ובשרי ירננו, לא מעניין אותי. הנשמה שלך היא מעוגנת בקודש. מה עשית? זה חידוש. כלומר, כשבני ישראל יצאו ממצרים, פשוט גילו את הנשמה שלהם, אבל זה עדיין לא ממש. מי רודף אחר בני ישראל ביציאת מצרים? פרעה. אתם יודעים למה הוא רודף? לא כדי להחזיר אותם. פשוט מאוד תגאלו גם אותי. אני הגוף החומרי הזה, אם תעזבו אותי, מה אני עושה? אז אנחנו מאמינים בייחוד השם. ועובדה זו מחייבת תפיסה כוללת של החיים. אתה לא יכול להתייחס לחיים כאל דבר אחד או דבר אחר. אנשים רוחניים שוכחים את החומר, וזה לא נכון לחיות ככה. ואנשים חומריים שוכחים את הרוח, וגם לא נכון לחיות ככה. זה סודה של האות ב' היודעת להתייחס לרוח ולחומר בסוד שתיים זו שמעתי. תהילים סמך ב', דוד המלך אומר לנו, אתה רוצה לשמוע משהו בחיים שלך? שתיים. אם אתה לא זוג, גם בקטע הזה, נשמה וגוף, חומר ורוח, אתה לא תשמע. זאת אומרת שכדי לשמוע את אחת דיבר אלוהים, רק דרך שתיים, זו שמעתי. אין לך שתיים, אתה לא תשמע כלום. אדם רוחני, תשמעו, זה פרדוקס, לא יוכל להבין שום דבר מהאלוהות, כי הוא רוחני בלבד. אדם גשמי לא יקשיב ולא ישמע שום דבר כי הוא גשמי בלבד. רק מי שיודע לחבר בין שתי הקומות האלה, זאת האות בית. מה זה האות בית? זה גג, זה קרקע, ובב החיבור ביניהם. בצד ימין, כי עולם חסד ייבנה. שתי המערכות מגלות את הרצון האחדותי, שאנחנו קוראים לו, ברמז, דוד המלך קרא לו, אחת דיבר אלוהים. זה הנוסחה של הדיבור האלוהי. הוא מדבר באחד. אנחנו לא יכולים לשמוע כי אם בשתיים. לכן מי שאינו בונה את חייו דרך שתי הפריזמות יחד, ישראל ומצרים, נשמה וגוף, מכחיש בעצם את סוד האחדות העליונה, ונופל לאלמה דפירודה, לעולם הפירוד. זה דבר חמור ביותר, רבותיי. ליפול אל עולם הפירוד, זה פשוט לראות כל דבר כדבר מנותק מן השאר. כאילו במוצאי שבת היינו קוראים למהלך הפרדה. אנחנו קוראים לזה הבדלה, לא הפרדה. אם היינו קוראים לזה הפרדה, אוי ואבוי. השבת הייתה מנותקת לחלוטין, נפרדת, מימות החול. אז מה עשינו? אלא הבדלה. אתה צריך לדעת שאין הפרדה, אבל יש הבדלים בקומות. זה כן. וזה מה שמחיה אותנו, שיש הבדלה ולא הפרדה. הסוד העיקרי של חודש שבט הוא איפה גילוי הכפילות הגנוזה בבריאה. קוראים לזה הקודש שבטבע או הקדושה שבטבע. זה שיעור שלם מכונן של הרב קוק זצל, שאם אתה מבין את השיעור הזה, אתה בעצם בונה את עצמך בצורה מאוזנת בחיים. עבודת ישראל בחודש שבט היא באיחוי שני הכתבים הללו של הנס ושל הטבע. ותראו איזה יופי, כמו שאמרתי לכם בתחילת השיעור, אנחנו עושים את זה בלי להרגיש אפילו. כי ט"ו בשבט זה שבוע הבא, ומה אנחנו נקרא באותו שבוע? יציאת מצרים. יציאת מצרים ניסית, ט"ו בשבט באותו יום למחרת, טבע. איזה יופי. אבל אף אחד לא מקשר. מה שקראתי זה היה בשבת, עזוב אותי, יציאת מצרים. מה שיש לי עכשיו בהיסטוריה זה משהו אחר. לא. אם אתה יודע לראות את האחדות הכוללת, אתה מבין שיש כאן מגמה, שכשאתה יוצא ממצרים, המגמה זה לרדת ולהביא את כל הקדושה שלא יכולת לגלות בתוך החומר, ארץ ישראל. תראו כמה התעוותנו בגלות. עד כדי כך שקשה למצוא, אפילו בספר לימוד, כן, חמש לשונות של גאולה. תמיד אומרים ארבע. כאילו מפריע למישהו הלשון החמישי, והבאתי אתכם אל אדמתכם. תגיד לי, אתה לקחת פשוט חמישה והורדת אחד? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. לא, כתוב והבאתי, למה אתה חותך את זה? למה? אני אגיד לכם למה. מרוב דתיות. כי הרבה אנשים יוצאים ממצרים, אבל הם לא הולכים לשום מקום. הם מתים במדבר של החיים שלהם. הרבה אנשים יוצאים ממצרים, בורחים ממשהו מעיק. אבל הם לא הולכים לשום כיוון, אין להם כיוון. אם בחיים שלך אתה נגד משהו, ואתה לא בעד משהו אחר שאליו אתה הולך, אתה גם תלך לאיבוד. אני לא בורח ממקום בלי שיש לי יד ובניין. דרך אגב, זו לא בריחה ממצרים. זה בעצם מנגנון שמביא, מושך, את מה שהייתי אמור לגלות. בינתיים זה היה במין סיר לחץ. וכשזה נפתח, פתאום יש גאולה חזקה מאוד. דברנו נרמזו במסכת מגילה. לגבי סדר התפילה, תפילת 18. כיוון שהברכה התשיעית זה ברכת השנים, היא קודמת לברכה העשירית, קע בשופר גדול לחירותנו. והגמרה שואלת, ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? שאלה של הגמרה, מה הקשר? תשובה, אלא שכתוב ביחזקאל, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פרייכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. ואין לך קץ מגולה מזה שארץ ישראל נותנת פרייה בעין יפה. כך אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק ח'. מה הבנתם מזה? שבעצם כל העניין של ברכת השנים זה חייב להיות קשור לברכת הגאולה של תקע בשופר גדול לחירותנו. מתי אני יודע שאני יצאתי מגלות לחירות? הרי אם אין לי פרי ביד, אני סתם משקר. ברוך השם, בחודש שבט אנחנו אוחזים בפירות, ולכן כל כך חשוב החג הזה שלא היה קיים בעם ישראל לפני 450 שנה. זה חג שהתחדש. תאירו עכשיו איזה מת שהיה חי לפני 600 שנה, תגיד לו ט"ו בשבט, הוא יגיד לך מה זה, זה סתם, זה ראש השנה לאילן, זה סתם תאריך של שנה ושנה לעניין של מעשרות. מה, לא ישבת ואכלת פירות? הוא אומר, לא, מה זה, מה זה הדבר הזה? מי חידש את זה? הארי הקדוש. הארי ז"ל קיבל בקבלה, שזה חשוב מאוד, למה? כי בתקופתו התחיל גמר התיקון. ולכן הוא יודע לקשר את כל זמן הגלות לתחילת הגאולה. ואין לך קץ יותר גדול מזה. זה לא שחצי דבר, אומרים לך, אין לך קץ מגולה מזה. כלומר, זו מילה בומבסטית, זה קיצוני מאוד, אין לך. יותר גלוי ממה? מהפירות שאתה רואה ברמי לוי או בשוק. אין לך יותר גדול מזה. אל תחפש.
רק של ארץ ישראל.
מה?
רק של ארץ ישראל.
בסדר, זה התנובה של הארץ. בסדר? דרך אגב, גם אם זה לא בא מהארץ עצמה, מהבטן של הארץ, עצם זה שיש ריבוי בשוק, זה גם קשור לגאולה. למה? כי הארץ עשירה. כי יש ברכה, כי יש שפע. אז זה גם לא נכון. פירוש, כשארץ ישראל נותנת פירותיה בשפע, זה סימן ברור ביותר לקץ המגולה. לא לקץ סתם, המגולה. אין יותר מזה. כלומר, זה פעמיים קץ. קץ מגולה. זה הסוף של הסוף. לפי זה אין המחשה גדולה יותר לגאולה מאשר מה שקשור לגילוי השם בארץ. אל תסתכלו רק על הפירות של השוק.
הילדים של
הארץ. יפה. זה פרי ביטנה של האימא. זה אותו דבר. ודרך אגב, הגמרא מתייחסת לדבר הזה, והיא אומרת שהילדים של הגאולה יהיו שונים במהות. מהילדים שהיינו, ביופי שלהם, בחוכמה שלהם, בזריזות שלהם, זה דור אחר. הארציות זקוקה לגאולה יותר מכל דבר אחר במציאות. למה דחינו את ישו? אתם יודעים מה הוא בא לומר לעם ישראל? באתי לגאול את הנשמה שלכם. אמרנו לו, תשמע, אתה נחמד, אבל הנשמה שלנו כבר נגאלה במצרים. אנחנו כבר בשלב אחר מתקדם, אנחנו באים לגאול את הגוף עכשיו. תחזור מאיפה שבאת. דווקא החלק הרחוק ביותר מן הרוחניות הוא הנדרש לגילוי מלכות השם. ביאת המשיח היא סוד גאולת הגוף והארציות. הנשמות נגאלו כבר ביציאת מצרים. אמרתי לכם, לכן זה היה בחיפזון. כי בשביל נשמה הזמן לא קיים. אין מימד של זמן. זה כמו החלום. חלום זה נשמתי, לכן כמה זמן הוא נמשך? כלום. אתה אפילו לא יכול לספור אותו בעולם הזה. כשאדם מתעורר מחלומו, הוא יכול לספר את החלום שלו במשך שעה וחצי. רק לספר אותו לוקח לו שעתיים. ועוד אתה אומר לו, נו, קצר כבר, אין זמן. אבל כשהוא ראה את זה, הוא ראה סרט שלם בשנייה. איך זה נכנס? איך אחד נכנס בתוך השני? איך מעט מכיל את המרובה הזה? אתם מבינים שאנחנו בעולם אחר. גאולת מצרים עמדה בסתירה למגמה הזאת, והיא נעשתה דווקא בשידוד מערכות הטבע. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא עשה במצרים? הוא לא כיבד את הטבע, נכון? הוא הלך נגד הטבע. כל הטבע נדחה בשביל אותה גאולה. יום אחד המים הפכו לדם, יום אחד באים צפרדעים בצורה שהיא לא הגיונית בכלל, קינים, ערוב, דבר, שחין, כל זה זה בכלל שינוי דרסטי של כל המערכת הטבעית, לא נורמלי. בכלל, אתה יוצא ממצרים ואתה פותחים לך את הים, מה זה? אתה תגיד לי, אתה חולם או שאתה חולה? יש לך באמת אמונה שהמים עמדו כחומה? זה לוגי? בהיגיון הסטנדרטי והמדעי שלך? תסביר לי את זה בצורה מדעית. בטח, אתה תחפש את כל האפשרויות. למה? כי זה כל כך קשה לאכול, שאתה תחפש כל מיני סיבות מדעיות לדבר הזה. והתורה אומרת לך, כן, עמדו תאומות בלב ים. אתה רציני? הקדוש ברוך הוא הרחיק את הטבע. כאילו אמר לטבע, סליחה טבע יקר, אני יודע שאני בראתי אותך, אבל עכשיו בגאולה הזאת אתה מפריע לי. זוז הצידה.
כאילו לא מכבד את עצמו.
לא את עצמו. את בריאתו. לא את עצמו, חז ושלום. את בריאתו, זה מה שאמרתי. לא כיבד את הטבע. היה זה אלבון למעשה השם. הטבעיים. דרך אגב, מה עשו אותם כוחות טבעיים? התלוננו. מה אתם חושבים שהם שתקו? המים באו להגיד לקדוש ברוך הוא, רגע, יש לי טבע, לא? אני נוזל. מה אתה הופך אותי למוצק? עשיתי משהו? למה אתה עושה לי את זה? לכן אומר הקדוש ברוך הוא במדרש לטבע, אתה צודק. אני חייב לפייס אותך. מתי? בגאולה האחרונה. בגאולה האחרונה לא רק שאני לא אדחה אותך, אלא אני אשתמש בך. ולכן בגאולה שלנו, אתם לא תראו דברים שהם מחוץ למערכת הטבעית. להפך, כל מה שיתרחש, שעתיד להתרחש בגאולה שלנו היום, זה יתלבש במהלכים טבעיים, פוליטיים, מדיניים, גיאופוליטיים. הכל בתוך הטבע עצמו. אתם לא תבינו, לא יהיו פורומים, לא יהיו קולות. כן, קולות אחרים מבפנים. תקע בשופר גדול לחירותנו. מישהו שמע פה שופר? כן, כל מי שעולה לארץ, כל יום יש מטוסים שמגיעים. עוד שאל תשכחו, אתם התרגלתם לזה, אולי אתם לא יודעים. כל יום אתם הולכים ללכת לשדה תעופה, מטוס מגיע. 180, 180, כל יום.
זה לא
יסף. עכשיו, תגידו לי, האנשים האלה שמרו קולות? כן, בפנים, בטבע. באיזו צורה? טבעי. אתמול בלילה מישהו כתב להם על הדלת יהודי מלוכלך, צלב קרס, הלך לבית כנסת, קיבל מכות. או שליח בא מארץ, נתן שיעור בבית כנסת, העיר אותו, לא יודע מה. זה טבעי לחלוטין. חוזר הביתה, אומר לאשתו, יאללה, תכיני את המזוודות, עוד חודש אנחנו עולים לארץ. אתם לא יודעים כמה פגשתי כאלה שעלו לארץ בשבוע. החלטה. מה זה? זאת הגאולה שלנו. ומאסיפכם אלוהי ישראל. כי לא במנוסה תלכו. כי הולך לפניכם השם ומאסף אתכם. לכן הגאולה האחרונה עתידית תתלבש בטבע ותפייס אותו מעלבונו. וזה נקרא אני ורוכב
על החומר.
על החומר. כלומר, זאת ביאת המשיח שלנו היום. זה המשיח שנקרא אני, כי הוא קשור ליסוד ולמלכות, ששניהם נקראים עניים, ורוכב על החומר. מה זה רוכב על חמור? מסכנים, הם לא הבינו כלום, אז הם הלכו לחפש חמור לבן בנצרת כדי לתת לו. כן, אתה מבין באיזה רמה של תורה. פשוט מאוד, זה ירכב על מה שיש היום. על המצע של היום. על זה תרכב המשיחיות. גם הגילוי דרך הטבע הוא בגדר נס. מה אתם חושבים? אלא שאין זה נס המזעזע את הסדר העולמי. אתה התרגלת. אז הוא מתלבש בתוך הטבע, זה מרגיע אותך. אבל זה אותו דבר. אמרתי לכם, בסופו של דבר אנחנו מאמינים באמונת הייחוד. זה אותו אחד. מי שברא את הנשמה הוא זה שברא את הגוף. הרב חרל"פ זצ"ל בספרו מי מרום כותב, היסוד הגאולי שבאכילת הפירות, שבוע הבא נאכל פירות בעזרת השם, איזה יסוד גאולי יש בפנים? כמובן לא לשכוח את זה. אנחנו עוסקים רק בנושא אחד. גאולה. בעזרת השם אני בציפייה כל כך גדולה לומר לכם דברים שאני חווה בזמן האחרון, שעד שאני לא מקבל את אוקיי לפתוח את הפה, אני פשוט, זה שורף לי מבפנים. אל תגנוב לי את הטלפון, אתה לא מבין מה יש שם. הרב חרל"פ אומר שיש יסוד גאולי באכילת הפירות, וזה בא לידי ביטוי בנוסח הברכה על הפירות בהם נשתפכה ארץ ישראל, שקוראים לזה ברכה מעין שלוש. נכון? כשסיימת לאכול את הפרי, מה אתה עושה? על העץ ועל פרי העץ ועל תנובת... אתה לא אומר בורא נפשות. למה אתה עושה ברכה שנקראת ברכה מעין שלוש? מזונות, עץ ויין. למה אתה עושה ברכה כזאת? הוא אומר, תשמע מה אתה אומר שם. ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, ועלינו לתוכה וסמכנו בבניינה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה. ונניח תפילין ונשמור, לא, סליחה. זה מה שיש לך לומר. אם היית נותן את זה לאיזה אחד עצבני היום, היה מוסיף לך כל מיני דברים, נכון? לא, הקדוש ברוך הוא נתן את זה לנביאים. 80 נביאים היו בין אנשי כנסת הגדולה. מתוך 120, 80 נביאים. והם אומרים, הנה הנוסח. מה מעניין אותי בגאולה? מה שאתה תגיד כשתאכל פירות ארץ ישראל, שאין לך קץ מגולה מזה. מה? תבנה ירושלים. זה מה שמעניין אותי. תפסיק עם הדיבורים שלך באוויר. תבנה אותה בשביל מי? בשביל שנעלה. עלינו לתוכה. ומה עושים שם? אוכלים פירות. הגמרא שואלת שאלה, בשביל מה משה רבנו רצה להיכנס לארץ ישראל, וכי כדי לאכול מפריה ולסבוע מטובה? אומרת הגמרא, כן. מה, אתה מתבייש? היום זה נראה לך דבר קטן. מה, בשביל זה באת לארץ, לאכול פירות? אומר לך, כן. כי אני יודע מה זה לאכול פירות. אני לא אוכל את הפרי. אני אוכל את הגאולה שהתלבשה בפרי. הלוואי והיינו אוכלים ככה, הלוואי והיינו שותים ככה. כשאתה אוכל בשבת, הלוואי והיית אוכל את השבת, לא את העוף, את השבת שהתלבשה בתוך העוף הזה. איפה אנחנו? לא בכדי דווקא בחודש שבט החל משה לומר את ספר דברים העוסק בתורת הארץ. הנה, עוד סימן. אתמול משה רבנו התחיל לדבר ספר דברים. 37 יום התחיל לדבר משה רבנו. אפילו הגמרא אומרת, זה שלא ידע לדבר, פתאום לא מפסיק. 37 ימים, נונסטופ. הרבה. מה קרה? אומר, בארץ ישראל הדיבור נפתח. כל מה שלא היה במצרים, עכשיו זה אנטיתזה של זה. אז אני עכשיו מתחיל לומר את תורת ארץ ישראל, זה נקרא משנה תורה, ספר דברים נכתב בראש חודש שבט. התחיל אתמול, עד פטירתו של משה רבנו בזין באדר. הנה הטקסט התורני שמדבר על זה. ויהי ב-40 שנה, באשתי עשר חודש, באחד לחודש, דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. באר להם ב-70 לשון. פתח, 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 פתח. כל תורת, מה שאנחנו קוראים תורה שבעל פה. ספר דברים שייך לתורה שבעל פה, אתם יודעים. למה? כי זה בעצם מה שמשה הבין מכל המהלך האלוהי. אף אחד לא הבין יותר טוב ממשה, אנחנו מסכימים, כן? מה שבאמת הקדוש ברוך הוא רוצה. אז אם לא הבנתם משהו בתורה, לכו לספר דברים. שם משה מסביר לכם, כי הוא חווה את החוויה, והוא יודע בדיוק מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ומכאן שתוכנו של חודש שבט, אם משה בחר בחודש הזה כדי להתחיל לפתוח את הפה, קשור לתורת ארץ ישראל, המסוגלת לאחד את הנס ואת הטבע. דיברתי על שתי תורות עכשיו, תורה שבכתב זה נס? ירד ממעלה למטה? תורה שבעל פה זה טבע, זה תורתנו. על פי התורה העליונה. אור ישר ואור חוזר. נראה כי הזמן הזה של חודש שבט מסוגל לחידושי תורה שבעל פה. עכשיו אתם מבינים למה. יש לכם חידושים לכתוב, להוציא? עכשיו. זה עכשיו. לפי שאז החל משה לומר את חידושי תורתו, וכדברי חז"ל, משנה תורה משה מפי עצמו אמרן. זו בחינת תורה שבעל פה. ומכאן לקשר הקיים בין חודש שבט ובין תורה שבעל פה, זה אותו דבר. מעניין שקוראים לזה תורה שבעל פה, נכון? אתם פעם נכנסתם למושג הזה? מה זה תורה שבעל פה?
והשינון שלנו היום יומי.
שהיא קשורה לפה. ומה זה הפה? זה גילוי, זה גילוי. קוראים לזה בקבלה מלכות, אבל זה לא סתם שמות. זה גילוי. כל עוד וזה לא הגיע לפה שלך, או יצא מהפה, או נכנס אל הפה, לא עשית כלום. הפה הוא גילוי גדול מאוד. גם לפרו יש פה כזה, אבל זה רע. פה רע, זה אותיות פרו. אני חייב למצוא פה, סך. פה שיודע לדבר. התורה הזאת היא תורה שבעל פה, כלומר דורשים ממך לפתוח. שאחרי שירדו רוב גשמי השנה, יש כוח באילן להוציא פירותיו. כך מראש חודש שבט, יוצאים מן הכוח אל הפועל חידושי התורה שנספגו ונקלטו בתורה שירדה כמטר לקחה מן השמיים. אז עכשיו בעצם מתחיל תורו של האדם. מתחילה תורתה, כן, תורה של התורה שבעל פה. אותם חידושים נחשבים ללידות. אנחנו עכשיו צריכים ללדת, להביא ילדים לעולם, בסוד חידושים. המופיע בפועל את הכוחות הגלומים באדם. כלומר, אני צריך עכשיו להוציא. גלה לכם סוד, חצי מהשיעור הזה קיבלתי בחלום. קמתי בבוקר וכתבתי אותו. מזל החודש הוא דלי, ועניינו לשרת את האחר. אני דולה בשביל להעביר, דרך שאיבת המים. כלומר, אני חייב ללכת אל שאיבת המים בססון, ממעייני הישועה. אל תיקח לי מים מגובה לא אמיתי, זה לא מים נקיים. תן לי מים עמוקים. הדור שלי רוצה מים כאלה. הדלי הוא אמצעי להשפעת מים, כלומר להשפעת חוכמת התורה. מאיפה זה בא? מבאר. באר זה שורש, זה לא בור. זרימת המים מן המקום הגבוה או העמוק, זה אותו דבר, עד לנקודות הנמוכות של המציאות, מזכירה את סוד החוכמה הנובעת מן העליונים, ואינה מגעת אלא לענבים ולצנועים ביותר. מי מקבל תורה בסופו של דבר? רק הצנועים. אין אפס. צנוע זה לא להגיד אני לא כלום ואני לא שווה ואני לא יודע כלום. זה דביל, זה לא צנוע. זה לא צנוע. אתה סתם משקר, אתה גם מזלזל במה שאתה ובמי שאתה. אתה יכול להגיד, ואתה יודע שזה הכל בא ממנו. זאת ענווה אמיתית. אתם יודעים מה אמר משה? ואנחנו מה? אתם יודעים מה זה מה? זה לא, ומה אנחנו? לא. משה אומר, אנחנו הגאולה. אנחנו מה? מה זה שם סודי בעוד? בגמטרי 45, אדם, גאולה, שבהתחלה מחברת בין ספירה לספירה, ואחרי זה עושה את כל הספירות לאחד. זה כבר מה החדש? כי גם את זה צריך לשאול. מה זה מה החדש? למה יש מה הישן? כן. אז מה הישן? מה הוא עושה? הוא בונה כל ספירה שתהיה שלמה, היא. זהו, את שלמה? גם את שלמה? גם את שלמה? אוקיי. עכשיו בא מה החדש. מה עושה? מחבר בין כולם. זה הסוד הגדול. אמרתי לכם, שנה וחצי בשנייה עכשיו. טוב. זרימת המים מן המקום הגבוה אל הנקודות הנמוכות. האגו הוא התכונה המנוגדת ביסודה למה שמהווה כלי קיבול לאור התורה. ובחודש הזה צריך להיזהר מאוד. אתה רוצה להיות בעל תורה שבעל פה? תשים את האגו בצד. יש אנשים שיש להם אגו טריפ, חבל על הזמן. מזל דלי נחשב למזלו של עם ישראל. ויסוד הטבע הקשור לחודש שבט הוא הרוח. זאת אומרת, אנחנו עכשיו ביסוד של רוח, של רווח, תרתי משמע. אתה צריך לדעת את הרווחים. אתה צריך לדעת להיות ולא להיות. מזכיר לי משהו, לא? אבל זה כמעט, זה לא אותו דבר. שם זה היה או-או. אמרתי לכם, אצלנו זה תמיד או-או. אצלנו זה גם וגם. אתה צריך להיות ולא להיות. זה הסוד הגדול. גם עם הילדים. גם עם הילדים. אתה צריך להיות כאן, אבל גם לא להיות. שלא ירגישו שאתה כבד עליהם. הרוח היא היסוד הפחות מוחשי. נכון? כוחה להסיע את שאר היסודות ממקום למקום. כלומר, זה טרמפ. אתה מעביר עננים מפה לפה, כן? אתה יכול להביא לי קצת גשם? כן, כן, שליחו. כן? מסעי הרוח, כן? היא מוליכה את העננים כדי להמטיר את הגשם על חלקי האדמה מדויקים מאוד. מילימטר, פה ירד גשם, פה לא. אתה יכול לעמוד באמצע. מה קרה? מה, יש מי שמכוון את זה? בטח. מה אתה חושב? סתם ענן היה פה ושם לא? למה יש ענן פה ושם לא? היא מעבירה את הזרעים. בלי הרוח, הזרעים לא עוברים ממקום למקום. אין הפריה בטבע בכלל. זה הסוד של החודש שלנו, רבותיי. אנחנו צריכים להיות כמו הרוח שאנחנו זורעים בכל עמנו. חלקיקים אשר בטבע אל נקודות המפרות אותם. חודש שבט מתגלה במימד הנפש בשבט אשר. זה השבט השייך לחודש. וידוע כי תיבת אשר מחברת הנושא עם הפועל. דוגמה נוספת לאופן בו חודש שבט פועל כנותן שירות וכמסייע. כלומר, השם אשר הוא בעצם עושה קשר בין מדרגה למדרגה, בין הנושא לבין מי שפועל אותו. זה כבר בקבלה, נכון. אשר, כן, אשר הוצאתי, אשר נתן לנו, אשר בחר בנו, אשר, מלא אשרים יש לנו, נכון? דרך אגב, זה גם אישור. זה מאמת אותו. לכן חודש שבט פועל כאין צינור המקשר בין שלבים שונים ובין נקודות עניין שונות בחיים. אם היה לי אשר, הייתי רואה הכל כחטיבה אחת. כן? זה חשוב מאוד. אדם שעוסק באסתטיקה, למשל, בעיצוב, אם הוא מתמקד בדבר אחד, הוא איבד את התמונה הכללית. אז יכול להיות שהדבר הזה יפה, אבל הוא לא בכלל קשור לכלום. ואנחנו עושים הרבה דברים כאלה בחיים שלנו, כן? אתה עושה משהו חבל על הזמן, פנטסטי, אבל במכלול, אתה כל הזמן צריך להתרחק ולהתקרב, רצו ושוב, לראות איך זה משתלב. האם האור מגיע גם לפה, האם יש צל, האם יש משחק מעניין, בין הצבעים, בין הצורות. אני מדבר עכשיו על כל הרבדים, זה לא רק באומנות. גם בלימוד תורה זה ככה. איך אתה מעביר משהו. זה ברכה מהקדוש ברוך הוא, שצריך לשכלל אותה. זה לא פשוט בכלל.
כן,
כי זה בא ממדרגה של בינה, כמו שאמרה חנה. זה הצד השמאלי של המוח, שיודע לקשר בין החלק העליון ובין כל החלקים התחתונים. זה החלק השמאלי של המוח. האות המזוהה עם החודש היא צדיק, המכונה גם בשם צדיק. גם כאן מופיעה מגמה גנוזה בחודש שבט, והיא העיסוק בחיבור בין מעלות שונות. מה זה צדיק? צדיק זה רק מי שמחבר. מי שלא מחבר, לא קוראים לו צדיק. יכול להיות שהוא חכם, יכול להיות שהוא נבון, אבל לא צדיק. צדיק זה רק אחד שיודע לעשות קשרים ויודע לחלקל את החלק שנקרא מלכות. העיסוק בחיבור בין מעלות שונות. הצדיק מחבר בין רעיונות ובין מעשים. הוא משלים את העולמות ובין העולמות בעברת התוכן המקורי אל כלי הקיבול המגלה אותו בפועל. כן, אז אנחנו תמיד נקשרים, כשאומרים צדיק, רואים את יוסף. אבל נכון, זה המודל הבסיסי של הצדיק, שהוא יודע להיות משפיר. הוא יודע לקשר. הוא יודע להיות גם אבא וגם בן. אין שבט אחר שהוא גם אבא לעוד שבטים וגם בן של יעקב. אין דבר כזה. אם אתה כזה, אפשר להגיד שאתה צדיק. הצדיק הוא יסודו של העולם, פשוטו כמשמעו. כלומר, עליו אפשר לבנות את העולם. הצדיק אוכל לסובע נפשו. עכשיו אנחנו מבינים, זה קושר אותנו לט"ו בשבט. בט"ו בשבט אתה צריך לגלות את הפן הזה של הצדיק הגנוז בך, ולאכול לסובע, כן, החלק שנקרא נפש. כיוון שלכל מעשיו ישנו יעד מכוון. אז הוא גם כשהוא אוכל, המגמה שלו זה לאכול כדי להסביע את נפשו המשתוקקת, ולא רק את ביטנו. מעניין לדעת כי הפעולה האנושית הקשורה לחודש שבט היא דווקא האכילה. ככה כותבים לנו בספרים הקדושים. כלומר, כל החודש הזה זה רק אכילה. כלומר, אם אתם לא שמים לב, 4 קילו בסוף החודש, כן? זה אכילה, רק אכילות. עכשיו, אכילה לא רק של אוכל, של הכל. אתה יכול לאכול אינפורמציות, אתה יכול לאכול חדשות, אתה יכול לאכול לוקשים, אתה יכול... הכל יכולים להאכיל אותך בחודש הזה. זהירות. מה אני מכניס לפה ומה אני מוציא מהפה. מדובר בתיקון הראשון שניתן לאנושות, אצל אדם הראשון. הרי מה, בשביל מה נברנו? רק כדי לאכול. אתם מסכימים איתי או לא? לא? זה מה שכתוב. הקדוש ברוך הוא לא מצא שום מילה אחרת מאשר לומר לאדם הראשון, מכל עץ הגן הכל תאכל. מה, באת לאכול? כן. האם את מבינה מה זה לאכול? זה להפנים את כל העולם הסובב. בוודאי שזה בשביל זה באנו לעולם. לא בשביל משהו אחר, רבותיי. באנו לאכול. הבעיה זה ששכחנו איך צריך לאכול. אז אכלנו אותה. ומה לא? ומתי? לכן...
מה עם העשייה?
העשייה נקראת אכילה. זה תיקון. אפילו חיבור בין איש לאישה נקרא אכילה בתורה. זה הלחם אשר הוא אוכל. בסדר? רק אנחנו שייכנו את האכילה רק למטבח. את לא יודעת כמה דברים אנחנו אוכלים. לכן זה התיקון הראשון שניתן לאנושות, והוא כולל בקרבו את כל תיקוני החיים. כלומר, אדם הראשון קיבל שתי מצוות. אחת עשה, אחת לא תעשה. תאכל ולא תאכל. נכון? תאכל מכל עץ הגן, כולל מעץ הדעת. כתוב, מכל עץ הגן הכל תאכל. רק מעץ אחד, אל תאכל אם תמות. כי הרי יש לצד הלא תאכל ממנו, כי אם ביום אכולך ממנו תמות, אז אם תמצא לי פתרון שלא תמות כשתאכל, אתה גם מצווה, כי אמרתי לך מכל העץ לאכול. כן, זה דיון בגמר. איך אני יכול לאכול מכל העץ? כולל מעץ הדת, אבל בתנאי שלא למות. זאת השאלה האמיתית. אז מכל העץ אכול תאכל, כל המצוות עשה של התורה. הכל. כל המצוות שאתה מקיים היום, הכל כלול בתאכל. וכל המצוות לא תעשה, זה כלול ב לא תאכל ממנו. שתי מצוות. אדם הראשון קיבל שתי מצוות שהיו כוללות את הכל. כל מצוות עשה, כל מצוות לא תעשה בשניים. חזר הביתה בערב, אמר לי אשתו, מה קרה? הקדוש ברוך הוא דיבר איתי, נתן לי את כל מצוות התורה. תאכל ולא תאכל. זהו, כן. אבל אתה יודעת כמה זה כולל דברים, חבל על הזמן. כבר אכלתי אותה דרך אגב. בגללך. או בגללך. וכו'. כן? לכן הצדיק יודע לאכול. צירוף שם השם השייך לחודש שבט הוא ה' י' ו' ק'. תשימו לב שיש כאן היפוך בשתי הבחינות הראשונות, בשתי האותיות הראשונות, כלומר בשני השבועות הראשונים.
במקום י' ק'.
במקום י' וה', יש לנו ה' וי'. אבל אחר כך